אני לא יודע אם ידעת את זה, אבל באלקטרז האסירים היו חייבים ללבוש תחפושות של כלבי ים.
תחפושות של כלבי ים.
ככה נראו מדי האסירים באלקטרז.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום, וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני איתי חורב, ואיתי נמצאים אלעד הן.
אהלן.
ועמית בלום.
שלום, שלום. זה מגה מאוחר, אבל מועדים לשמחה וכאלה. אבל אתם שומעים את זה כאילו, זה שלושה שבועות אחרי, אז...
שמחתם לפני כמה שבועות, כן?
כן. תתכוננו היטב לחנוכה.
רגע, נגמר כבר הסגר של חנוכה?
אנחנו לא יודעים. זה בלולה עד זמן הבאה.
איתי, אם כן. אתה כבר מדבר בנושא.
כן.
מה היה הגניב אותך במשחקי תפקידים בשבועות האחרונים, בחיים שעברו עד עכשיו?
כן. אז כמו שעמית אמר, אנחנו בתקופת חגים כרגע, ולא יוצא לי לשחק הרבה, אבל הייתה חופשה משפחתית השבוע, ולקחתי איתי את הערכה למתחיל, ואספתי את כל האחיינים והילדים, זה היה חמישה בסך הכל, וחילקתי להם דפי דמות, ושיחקנו בערך שני חדרים, אבל זה היה מאוד נחמד, היה משעשע, היו מאמצים גדולים להצליח לעקוף איזה משהו שנכתב שם בהרפתקה, שאני לא אגיד כספוילרים, אבל זה היה מאוד, מאוד כיף שהילדים הבינו מה כותבי ההרפתקה רצו, וניסו לעשות משהו אחר.
יפה.
אז זה היה כיף ומגניב.
זה אכן נשמע כיף ומגניב. עמית, מה איתך? אני מנסה לדחות את הקץ, כי אני עוד לא חשבתי על משהו.
טוב, אז...
עוד לא המצאת מה הגניב אותך השבוע.
אז חגים וכאלה. נכון. אז יצא לי לקחת את הילדים ואת האחיינים. והמשחק שלנו היה הרבה יותר פרי פורם, ויצא לי להריץ משחק לשני שוטרים עם אותו שם ונינג'ה. כי זה מה שהם החליטו שהם רוצים לשחק.
נשמע הגיוני.
כן, בהחלט. והייתה חלוקת תפקידים מאוד מסודרת. הנינג'ה הביא את הרובוטריק, השוטר אחד הביא ווייז, ושוטר שני הביא רובים.
הוא הביא מספיק רובים לכולם, או שרק לעצמו?
אני לא, איך אומרים, לא הגענו כל כך רחוק, אבל זאת בהחלט הייתה התחלה טובה. חוץ מזה, בערך...
זה האמת, זה קצת נשמע לי כמו Blades in the Dark בינתיים.
חוץ מזה, בערך בזמן שאתם שומעים את הפרק הזה, אני לא יודע אם זה כבר יצא, או יצא ממש ממש בקרוב, אז תשימו לב, השמועות אומרות שאמורה לצאת הרחבה חדשה למבוכים ודרקונים מהדורה 5. עכשיו אני יודע, יש הרבה כאלה, וכל מיני דברים, וכל מיני נישות, וכל מיני זה, השמוע אומרת שזאת אמורה להיות מגה הרחבה.
הכי טובה.
אנחנו מדברים על level up?
אני לא זוכר, משהו שאמור להיות כאילו איזה 5.5, כאילו זה אמור להיות איזה מגה הרחבה.
לא, זה כן, זה מה של מחשפי החוף, אבל לא של, לא צד שלישי.
יש איזשהו צד שלישי שנקראים level up, שמוצאים, אני לא יודע אם זה באמת זה, כאילו, אני יודע שמתכוונים לעשות את זה בעתיד, אני לא יודע אם בעתיד הכל כך קרוב, שמתכוונים להוציא משהו שהוא advanced מהדורה 5, לא של מחשפי החוף, ממש ספרים, שאתה לא צריך את הספרים של מחשפי החוף אם אתה קונה אותם.
פשוט לא נראה לי שאתם מדברים על אותו דבר.
אני דווקא, כאילו, אנשים מדברים על זה בתור 5.5, אז יש סיכוי טוב שדווקא כן.
כן, אז יש מצב שזה זה, ושמוע אומרת שזה אמור להיות משהו מגה גדול ומגה מדהים, ושהם שחררו חומרים, ושאנשים ששיחקו הרבה מהדורה 5 ממש אוהבים את זה, אז ממש מומלץ לכם, למי שאוהב את מהדורה 5, ממש ממש מומלץ לשים על זה עין, כי השמוע אומרת שזה הולך להיות אפי.
אוקיי, אני כבר בינתיים חשבתי על מה שהגניב אותי השבוע.
אז מה הגניב אותך השבוע?
מה הגניב אותך השבוע?
בקיצור, אז יש את המשחק סטון טופ, שדיברתי עליו כבר מספר פעמים, לא יודע אם המון. זה משחק שהוא משחק מנוע אפוקליפסה, מבוסס בצורה כללית על עולם המבוך, אבל הוא כולו מסתובב סביב הרעיון שאנחנו גיבורי הכפר, כן? אנחנו כולנו מכפר אחד, אנחנו גם צריכים לדאוג לכפר, אנחנו עושים כל... יש לכפר דף דמות משלו עם דברים שנובעים מהמצב של הכפר, שמשפיעים על מה שהדמויות יכולות ולא יכולות לעשות, ועוד כל מיני דברים מגניבים כאלה. מה שקורה זה שהמפתח של המשחק, המשחק בקיקסטארטר, עוד מחכים שהוא יצא, אבל יש כבר את החומרי פלייטסט שלו, אצל מי שתמך, ואפשר גם לעשות תמיכה מאוחרת לדעתי, אני אקשר לזה. בכל אופן, היוצר וחבורת חברים, חברות וחברים שלו, צילמו משחק שלהם ולו ליוטיוב, אבל זה ערוך בצורה כזאת, שמה שהם עושים במשחק, יש רפרנסים על המסך, לחוקים שונים וטיפים כאלה להנחיה, טיפים למשחק, תוך כדי שהם משחקים. וזה די מגניב, זה, ומעניין, ולדעתי נותן ככה מראה על צורת החשיבה ככה של הנחיה במנוע אפוקליפסה באופן כללי, שזה נראה לי מגניב, אז אני אקשר לזה ואני ממליץ, וגם המשחק עצמו נראה לי מגניב, אז זהו.
זה נשמע מגניב, כי אני מאמין לכל ה-actual plays, בעיקר critical role והחבר'ה, הייתה השפעה על הפופולריות של מבוכים ודרקונים בשנים האחרונות, וזה נראה לי מגניב, כאילו לקחת איזשהו כלי שהוא פופולרי כזה, ולשלב לתוכו כלי שמועיל למשחקים, ולא רק כזה שמאפשר לאנשים לצרוך את המשחק וליצור לעצמם ציפיות לא מציאותיות.
לגמרי, זה מאוד, איך שהם משחקים הוא מאוד, הם עושים שיחה כזאת, הם מאוד ככה, פתאום הם חופרים על איזשהו דבר, והטקסטים גם הם מאוד, זה כאילו יש, ואז כתוב, הנה, תראו איך אני לוקח, איך המנחה פה לוקח את העקרונות האלה, ועכשיו הוא מיישם את זה, עכשיו הוא מיישם את זה, הנה השחקנים עושים את הדבר הזה, זה מגניב, זה ממש נחמד, יש שני פרקים של זה בינתיים, הם אומרים שיהיו שישה בסופו של דבר, שאמורים ככה לתת איזה טעימה מהמשחק. אני אתחיל כי אני הצעתי את הרעיון הזה. אני חשבתי שנדבר על איך היינו מריצים היום קמפיינים שהרצנו בעבר, או הרפתקאות שהרצנו בעבר, ואולי יש לנו מחשבות שדברים שם היו פחות טובים ממה שהיינו רוצים, או אפילו אולי גרועים. וחשבתי שזה עשוי להיות מעניין, כי יש לנו פרספקטיבה משתנה על מה זה הנחיה. יש לנו גם פרספקטיבה משתנה על מה שמעניין אותנו, אז צריך גם לקחת בחשבון שיש דברים שאנחנו אומרים שאנחנו היינו עושים עכשיו, ואולי גם לא היינו רוצים לעשות פעם. זאת אומרת, אנשים משתנה הטעם שלהם, אבל חשבתי שזה יכול להיות מעניין. אז אתם רוצים שאני אתחיל?
יאללה.
Okay.
סבבה. המאזינים ותיקים וקשובים אולי כבר יודעים שפעם רצתי קמפיין, או הייתי חלק מהרצה של קמפיין של פאת'פיינדר, נתיב הרפתקאות למעשה של פאת'פיינדר, בשם חרון הצדיקים. קודם כל אולי נגיד דברים כלליים, לפעמים אנחנו מניחים שאנשים יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, אבל זה לא תמיד נכון. פאת'פיינדר, משחק תפקידים, מבוסס באופן כללי על מבוכים ודרקונים 3.5, עם התאמות מסוימות, משחק שתורגם לעברית ודי פופולרי. אחד מהפורמטים המאוד נפוצים במשחק הזה, ואחד מהדברים שמייחדים אותו וגם הם חלק מהבסיס לפופולריות שלו, זה שכל חודש בגדול, אם אני לא טועה, החברה פייזו שמוציאה את זה, מוציאה הרפתקה מתוך סדרה של הרפתקאות. בדרך כלל כל 6 הרפתקאות כאלה הן קמפיין אחד, והקמפיינים האלה הם קמפיינים שאמורים להיות סוג של קמפיין שלם. זאת אומרת, אתה לוקח את הקמפיין הזה ואתה מריץ איתו 6 הרפתקאות שהן לוקחות את הדמויות מתחילת המשחק בתור nobodies, עד שהם הגיבורים שמצילים את העולם, ו-in game עבור חודשיים. זה היה נשמע אולי קצת ביקורתי.
זה משהו שמאפיין גם את מה שאני אספר עליו.
כן, כן, לא, זה נראה לי נפוץ בז'אנר. בכל אופן, חרון הצדיקים הוא קמפיין שהקונספט המרכזי שלו הוא איזה קונספט של, יש איזה בקע בעולם שהוא בעצם שער לעולם השדים, ויש איזושהי קבוצה או מדינה שלמה שבנויה כולה סביב איזה מין מסעות קודש כנגד השדים האלה וניסיון להביס אותם, והמדינה הזאת יושבת ככה על הגבול של הבקע הזה ונלחמת בו, והכוחות שפועלים הם מצד אחד שיש איזושהי מתקפה מחודשת של השדים יום אחד, והדמויות מסתבכות בתוך הדבר הזה, ולאט לאט הופכות להיות הגיבורות של הדבר הזה, נכנסות לתוך העולם של השדים גם, ועושות שם כל מיני דברים, נבחשות לתוך תחכים גם בין שדים שונים שרוצים דברים שונים, ומצד שני יש פה איזשהו תמה מתמשכת של זה שהשדים עובדים מאוד על להשחית את אנשי המסעות הקודש האלה, אנשי המלחמת הקודש, ויש בגידות וכל מיני קונספירציות, ואנשים מצטרפים לכל מיני קבוצות סודיות שבעצם עובדות את השדים וכל מיני דברים בסגנון הזה. זה כל הדברים האלה ברמת העיקרון. בפרקטיקה המשחק שלנו סבל מכמה דברים. אני חושב שהדבר הראשון והכי גרוע שהוא סבל ממנו הייתה העובדה שאנחנו היינו שחקנים חדשים לחלוטין. כלומר, אני שיחקתי 20 שנה לפני כן, קצת, אבל הצטרפתי בעצם לחבורה ששיחקה בדבר הזה. הצטרפתי כשחקן, אחרי שלא שיחקתי מלא שנים. ואז מה שאנחנו בעצם עשינו זה ששיחקנו הרפתקה, ואז החלפנו מנחה. והיו לזה יתרונות מסוימים, כמו זה שזה נתן לנו הזדמנות להתנסות להרבה מאיתנו במשחק ובהנחיה. זה יצאו לזה חסרונות מסוימים, חלקם די דרמטיים, כמו למשל שחוויית ההנחיה הראשונה שלי הייתה בהרפתקה השלישית עם דמויות פאת'פיינדר בדרגה 10, וזה היה הארדקור.
מצד שני, זה טירף אותה עכשיו בזכות זה.
כן. לא, אני חושב שזה, אני לא חושב שזה היה חוויה כולה רעה, אני חושב שהיו לי הרבה מאוד בעיות. קודם כל, המבנה הזה יצר קושי מסוים, כן? המבנה הזה של זה שאף אחד מאיתנו לא ראה לטווח מספיק רחוק, או הכיר את הקונספט הכללי מספיק טוב, או קרא לעומק את ההרפתקאות העתידיות. אני קצת עיינתי, נגיד, כשאני הנחיתי את ההרפתקה השלישית, עיינתי בהרפתקאות הבאות, כבר אומר, לא שיחקנו מעבר להרפתקה השלישית. איתי זה הגיע גם אל סופו המשחק הזה, כי לכולנו די נמאס מפאת'פיינדר בשלב הזה. אני חושב שהיו לי הרבה בעיות עם המשחק הזה, שחלקן בזמן אמת לא ממש זיהיתי כבעיות, חלקן היו פשוט ככה אנחנו משחקים. במשחק הזה יש הרבה מאוד זחילות מבוכים שהן די מיותרות, יש המון קרבות שלוקחים המון זמן והם די פילרים, כאילו שאין להם איזושהי משמעות דרמטית משמעותית. יש לא מעט דברים שמרגישים כמו תירוצים להעלות דמויות דרגות, כי גם יש פה איזשהו מין מרוץ כזה, זה משחק גם שעוד תמה שיש לו, הקמפיין הזה, יש לו תמה של גיבורים מיתיים, ויש פה גם איזה מין מערכת חוקים נוספת שלמה של פאת'פיינדר שנקראת כוחות מיתיים, וזה דבר שמוסיף עוד דרגה של כוחות על הכוחות הרגילים של הדמויות, ומלבד העבודה שזה גם מסובך וגם שובר את המשחק בכל מיני דרכים עם כוחות מאוד מאוד חזקים, זה באמת גם מייצר איזשהו מין מצב שהאויבים נורא נורא חזקים, וכל הזמן רוצים גם לייצר שהדמויות יהיו מספיק חזקות, וכל הזמן צריך לדאוג שהדמויות יעלו בדרגות, אם כי המסר מצד שני הוא תעלו אותם בדרגות לפי צ'ק פוינטס כאלה, אבל מצד שני גם דואגים שיהיו כל הזמן מספיק קרבות, קצת מבלבל, המסר קצת מבלבל בעניין הזה במשחק הזה. אני יצאתי מזה בחוויה די גרועה, אני אגיד את האמת, אני חושב כאילו נהננו, שיחקנו בזה שנתיים, כן, בוא ניקח בפרופורציות, אבל החוויה הייתה שהמון המון זמן הלך על דברים מתים, ודברים שהם היו פחות מעניינים בסך הכל, הרבה עלילה שנמצאה בתוך הספרים, היה קשה להביא אותה לידי ביטוי.
אני רק רוצה להגיד שזה נשמע כאילו היו להם רעיונות יחסית קצרים, לא משהו שבאמת יכול למלא 600 עמודים, ואז הם ניפחו את זה בהרפתקאות ובקרבות מיותרים ומבוכים מיותרים, בשביל שיגיעו ל-600 עמודים, ולא בגלל שזה מה שההרפתקה הייתה צריכה.
כן, אני חושב שגם זה וגם זה שצריך כאילו להצדיק את עליית הדרגות והדברים האלה, אבל שוב עדיין, אני אומר, מבחינת התוכן של העלילתי שעברנו בתוך המשחק הזה, אז המשחק ששיחקנו במשך שנתיים, היה בזמן פנים משחקי כמה חודשים, זה הרגיש באיזשהו שלב די מגוחך, כן, בעיקר המשחק הראשון שתוך איזה, זה היה ממש עניין של ימים, הגענו לדרגה 6 וקיבלנו כוחות מיטיים, כן? וזה היה מצחיק.
אני לא מבין את הבעיה. להיות מיטי בדרגה 6, למה לא?
זה הרגיש חורק.
אולי אתם צריכים לשחק את זה בעידן ה-13, ששם מגיעים רק הדרגה 10, אז הגיוני שבדרגה 6 יהיו לך כוחות מיטיים.
אז מה הייתי עושה היום? אני רגע מניח בצד את ה... יש כאילו את הקטע של היום לא נראה לי שהייתי ניגש לשחק משחק הזה. אבל אני רגע אומר, נשים את זה בצד. אני חושב שדבר ראשון שלא הייתי עושה, זה לא להריץ במשותף משהו מהסוג הזה. אני חושב שהרעיון של להריץ במשותף הוא מגניב. הרעיון שגם יש איזושהי מין אחריות משותפת על העולם, מאוד מתחבר להרבה דברים שאני עושה. במקום שבו יש איזשהו הרבה חומר, וחלק מהרעיון הוא שהמנחה תשלוט בצורה כללית בארכיטקטורה של מה שהולך לקרות פה, זה לא יסתדר ביחד עם זה בכלל, כן? זה יצר הרבה מאוד חריקות. אני חושב שהדבר השני שאני הייתי עושה היום, לא להרגיש כל כך מחויב, או אפילו מחויב בכלל, אל הנתיב. אולי מישהו יכול לטעון, אתה בכלל לא תריץ אז את הנתיב, אני אטען אחרת. אני חושב שאם אני רוצה להגיד את הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד על נתיב ההרפתקאות הזה, זה שהיו שם לא מעט רעיונות מגניבים בעיניי. זאת אומרת, היו שם דמויות בלי שחקן מגניבות, היו שם שדים מגניבים, וחלק מהסיפורים של השדים עצמם היו מגניבים. היו גם דמויות בלי שחקן בצד של הטובים שהיו מעניינות ומגניבות, והיו שם לא מעט הוקים שהיה אפשר לקשור את השחקנים, את הדמויות של השחקנים, לתוך העלילה, וכל הדברים האלה היו מגניבים, והדרך שלי להשתמש בדברים מגניבים כאלה היא להדגיש אותם ולא להדגיש את הדבר הבא שצריך לעשות, שהשחקנים צריכים לעשות, עכשיו הם צריכים לעבור לשלב הזה. כמובן זה מאוד מאוד בנוי ככה, זה מאוד מאוד בנוי, אם אתה קורא רגע את הספר, את הספרים של זה לינארית, זה מאוד מאוד בנוי, השחקנים עושים את הדבר הזה ואז הם עושים את הדבר הזה, ובכל מקום יש כאילו מין מיקרו בחירות כאלה בתוך הצעדים, אבל דברים צריכים לקרות בסופו של דבר באיזשהו סדר, וזה קצת מוציא מהפרספקטיבה את הדבר שאני הייתי שם במרכז, וזה האנטגוניסטים ומה שהם רוצים לעשות והניגודים ביניהם. לצורך העניין, הרבה מהאנטגוניסטים המרכזיים של הדבר הזה, וזה קשור לדעתי לאורך ולכמות החומר, ויש הרבה מהם, זאת אומרת, יש איזשהו סבך של שדים ושיעות בין השדים, וגם מאבקים ביניהם, ודברים שונים שהם רוצים להשיג, ודרכים שונות שהם עובדים. אממה, אם יש לך סבך כזה של שדים, ויכול לעבור חודשיים או שלושה חודשים, בלי ששם של אף אחד מהם מוזכר, בזמן שהדמויות זוחלות במבוכים, או עושות איזשהו משהו שהוא לא קשור לזה, זה בעיה שאתה פתאום מזכיר עכשיו. דסקארי. מי זה דסקארי? רגע. תזכיר? יש להם מלא שמות מסובכים כאלה, ואתה לא זוכר אותם, אז אני הייתי אומר, להעביר אותם לחזית. וגם הייתי מוריד במספר שלהם. כן? זה נחמד שיש סיעות בין השדים, אבל צריך לעשות איתן משהו שהוא יותר ברור. סבך של קשרים שלא באים לידי ביטוי במשחק רוב הזמן, פשוט גורמים לאויבים לראות כמו איזה מין משהו מאורפל כזה, ולא איזשהו משהו שאתה רוצה לפעול עליו, כן? לצורך העניין, בהרפתקה הרביעית, שלא שיחקתי כאמור, אבל עיינתי בה, היא הרגישה לי כאילו, כן, אני כבר די רציתי אפילו לשחק בחוץ מזה שדי נמאסנו מפאת'פיינדר, אני אמרתי, כן, מגניב, פה כאילו נכנסים כל מיני סיעות לפעולה בצורה הרבה יותר מרכזית, עוברים לעולם של השדים גם, מתחילים להפעיל, כי יש שדים שרוצים דווקא דברים די שונים מהשדים האלה שרוצים להפעיל את הפצע העולם הזה, את המקום הזה, ורוצים לעשות דברים אחרים. אז זה דבר אחד שהייתי שם במרכז, מה המטרות של האנטגוניסטים, ולהפוך אותם נגישים יותר לדמויות, שיוכלו לפעול על הדבר הזה באופן יותר ישיר. הייתי מוריד את כאילו אפילו אם הייתי משחק את זה בפאת'פיינדר, הייתי מוריד את הדרגת עוצמה של הכל. כל הדבר הזה הוא לא סביר, כן, זה נעשה מגוחך לחלוטין בחלק מהמקומות. יש לך כל מיני מקדשים כאלה שעל כל שומר שם הוא מפלצת שהייתה יכולה להשמיד יבשת של אנשים רגילים בזה, וזה כאילו, זה חורק. גם ככה, פאת'פיינדר אחרי דרגה 10 זה כאילו בלתי ניתן למשחק, אני רגע אומר את זה בצורה, אי אפשר לשחק פאת'פיינדר אחרי דרגה 10, אלא אם כן אתה רוצה לעבוד בזה. אתה עושה קרוס רפרנס של שלושה ספרים לכל, בשביל כל מפלצת שאתה צריך להפעיל, לא כל שכן דמות.
כל שחקן יושב עם אנציקלופדיית הדמות שלו ליד השולחן.
בדיוק. כן, לגמרי לכל אחד מאיתנו היה חמישה עמודים, כן, לגמרי.
וזה חמישה עמודים רק של השמות של הכוחות, ואחרי זה צריך ללכת לספר לראות מה זה עושה.
דבר נוסף, יש הרבה מאוד דמויות בלי שחקן מעניינות, ומעט מהסיטואציות שמאורגנות בתוך הקמפיין עד השלב שאני הגעתי אליו, אפשרו לרקע שלהם לבוא לידי ביטוי. אתה מגיע ואתה נלחם באיזה בוס מרושע באיזשהו מקום, והמנחה יודע שיש לו סיפור רקע מורכב וסבוך, ואפילו אולי טרגי, אבל אין לזה שום דרך לבוא לידי ביטוי סביר בתוך ההרפתקה. הייתי מקדיש לזה קצת יותר מחשבה. באופן כללי, אני חושב שהייתי, הכי טוב שהייתי יכול לעשות עם המשחק הזה, זה לא לעשות אותו בפאת'פיינדר, לעשות אותו באיזושהי שיטה סיפורית, באמת רק לשדוד מזה רעיונות, יש בזה רעיונות נחמדים, זאת אומרת, יש שם דברים מגניבים, מדי פעם אנחנו מדברים בגעגוע על הדמויות שהיו בתוך הקמפיין הזה, כי בכל זאת די נהננו מהדמויות, מההתפתחות שלהם, מהעלילה שלאט לאט נבנתה להם, בכל זאת משחקים שנתיים דמויות, ולא כל כך מתגעגעים לנהל את החמישה עמודי נתונים של פאת'פיינדר בדרגה 10. נראה לי שזה ככה
על קצה המזלג.
ממש על קצה המזלג, קצת יותר מדי ארוך, כמו שאני הזהרתי, חפרתי.
אני מציע שעמית ידבר, כי שלי מרגיש לי קצת דומה לשל אלעד.
יאללה.
אז ככה, אני אדבר על הפעם הראשונה שהרצתי את עולם האפלה. זו הייתה הרצה כל כך גרועה, שלצערי לא חזרנו לשחק את עולם האפלה אחר כך. בסופו של דבר, כי הייתי צעיר מאוד, בין 14-15 בערך, כי הלכתי למשחק, לכנס, ובכנס איש מכירות ממולח דחף לי את Werewolf the Apocalypse, בתור
אצלי זה היה אותו גיל, כנס, ואמפייר דה מסקריד.
יפה. דחף לי את Werewolf the Apocalypse בתור ספר שמצוין להתחיל איתו את עולם האפלה. דיסקליימר, זה לא. אני ממש ולגמרי ממליץ להתחיל עם World of Darkness, ואחר כך להמשיך את הספרים האחרים, אבל זאת דעתי. כולנו מאוד התרגשנו, הבאתי לחברים שלי, אמרתי להם, חבר'ה, זה מדהים, אתם הולכים לשחק אנשי זאב. מגה דבר, מטורף. מספר דברים שלא הלכו טוב. אחרי שבנינו דמויות, היה לנו עורך דין חוקים מן מקסר, ועוד שני שחקנים שהם היו יותר סיפוריים, כי אנשי זאב זה מגניב, אבל לא באמת היו סגורים על החוקים, והעורך דין חוקים לא היה סס לסייע ולקדם, כי זה בגיל הזה שאני הכי חזק ואני הכי מגניב. אז כבר התחילו עם הבדלים מאוד משמעותיים בתחילת המשחק. המשימה הראשונה שלהם הייתה המשימה שהייתה אמורה לאחד אותם ללהקה. העניין הוא זה שאני לא ממש ידעתי איך בונים משימות כאלה, לא ממש הכרתי את עולם האפלה כמו שצריך, לא ממש הכרתי את האויבים הסבירים שהם התעכלו בהם, ולא ידעתי איך לבנות באופן עקרוני הרפתקת אינטרו. לצורך העניין רציתי שהם יפרצו לאיזה מחשב, אז את הסיסמה שמתי כמספרים אקראיים על הקירות, אבל אף אחד מהם לא טרח להסתכל על הקירות. הם היו צריכים למצוא קומה סודית במעלית, שיש כפתור סודי במעלית, וזה היה גלגול קריטי, שאף אחד מהם לא הצליח.
אבל למה הם לא נכשלו קדימה?
זה נכון.
סליחה.
איך אומרים? היום, היום, הייתי מריץ את זה אחרת לגמרי, בצורה שונה לחלוטין, את הבנייה של החיבור ביניהם, הייתי מתחיל בכלל שהם בני אדם, אחר כך הם היו מתקדמים והופכים לאנשי זאב, ואז הייתה להם משימה שמחברת אותם ללהקה בתור אנשי זאב, ואז הדברים היו נבנים בצורה הרבה יותר הגיונית, הם גם היו נכנסים לתוך העולם הזה בצורה הרבה יותר מתונה, כי עולם האפלה, במיוחד אם עוברים לעולם הסופרנטורל שלו, לעל טבעי, לערפדים ואנשי זאב, ויש הרבה שצריך להקל והרבה שצריך להכיר בעולם. כי עד כמה שאנחנו רואים זה עולם שלנו, אבל עם טילט אפל, בכל זאת יש דברים שהם צריכים להכיר וללמוד, ולכן הייתי מריץ את זה אחרת לגמרי. מה גם שבין התקופה הזאת לעכשיו, יצא לי לראות שני סדרות מצוינות בנטפליקס, אחת זה טרסה, והשנייה זה CS מנוס. שתי סדרות מצוינות שפשוט מרגישות איך זה לשחק בעולם האפלה. CS מנוס זה אנשים רגילים, זה נכון, הם גיבורים, כן? הם נמצאים בבית ספר לאומנויות לחימה. אז הם heroes, כן? הם המיין קרקטרס, בוודאי. אבל איך הם נתקלים בעל טבעי לראשונה, ואיך זה משפיע עליהם והתגובות שלהם? טרסה היא מראש עמוק עמוק בעל טבעי, אבל איך אומרים, איך זה מעמיק, והיחסים שלה עם כוחות שונים, כלומר, מוות זה משהו שאפשר לדבר איתו, או לפחות עם השליחים שלו, ולצורך העניין, המשטרה המקומית יודעים עליה שהיא מחוברת לעולם המעבר, אז כשיש להם מקרה של רוח רפאים כלואה בפארק, והם חוששים לציבור, הם קוראים לה כדי לטפל בזה, והיא מתייחסת לזה בתור רצח, כלומר מישהו לחד רוח רפאים, ובעצם השחרור שלה היא נאלצה להרוג אותה, היא מתייחסת לזה בתור רצח, בעוד שהמשטרה אומרים כאילו היא כבר מתה, לנו אין מה לעשות עם זה. אז זה מאוד מאוד מעניין, כאילו הסדרות האלה מאוד מאוד מעניינות, ויכולות מאוד להעמיק משחק של עולם האפלה, והייתי ממש רואה אותם, ואז מריץ את המשחק הזה.
תשים קישור אם יש אפשרות.
אני אחפש.
לפחות את השם של זה.
אני אחפש.
יפה, יפה. איתי?
זה אני.
אתה סיימת?
כן, כן.
טוב.
אני חשבתי לדבר על עולם האפלה, אני הרצתי פעם הרפתקה מוכנה בעולם האפלה, שבסופו של דבר מה שאני אגיד עליה זה שהייתי צריך להריץ אותה במקום להרפדים לאן שזה, וזה פשוט משנה את הכל לגמרי, אז אני לא אכנס לזה. יום אחד אני אספר עליה, אבל היום אני אספר על ידו האדומה של האבדון, שהיא הרפתקה מפורסמת למהדורה 3, אני חושב, זאת אומרת, אני לא בטוח אם היא סוף תקופת מהדורה 3 או תחילת 3.5, שרצתי אותה במהדורה 5, ואני קודם כל אגיד שזה היה כיף ומגניב, והיה אחלה. עדיין היו לי הרבה בעיות איתה, שהייתי רוצה לפתור, אם הייתי מריץ אותה שוב, שחלק מהן באמת, האמת שהרבה מהן הן מאוד דומות לבעיות שאתה הסגרת אלעד, וזה גורם לי לחשוב שאולי יש איזושהי בעיה במשחקים שבהם עולים בדרגות, כי הרעיון בידו האדומה של האבדון היא שיש עמק, זה עמק לא מאוד גדול, אבל הוא גם לא קטן. זה לא קמפיין מבוסס מיקום או משהו כזה. שבעמק הזה חיים בעיקר בני אדם, יש כל מיני יישובים של גזעים אחרים גם, ובהרים חיים ההובגובלינים, וההובגובלינים רוצים את העמק לעצמם, כי הם חיים בהרים ואי אפשר לגדל שם שום דבר, ולא כיף להיות הובגובלין בהרים. אז הם הולכים לכבוש את העמק. בסדר גמור, מתחילים את ההרפתקה בסביבות דרגה 4, אם אני לא טועה, מסיימים בסביבות דרגה 12. אז בדרגה 4, כשנתקלים במערב של הופ גובלינים, יש פה קרב קשה ומאתגר. בדרגה 12 זה פחות קשה ומאתגר, וזה מוביל לכל מיני עיוותים, כמו כל מיני הופ גובלינים, נינג'ות ואומני לחימה, וכהנים בדרגות נורא גבוהות, ו... שלא לדבר על זה שבא...
כי אתה צריך שיהיה לדמויות מה להילחם בדרגה 10.
כן, ולצבא הופ גובלינים הזה, שזה צבא של גובלינים והופ גובלינים, וענקי גבעות ודברים כאלה, יש להם דרקונים, לא דרקון. יש הרפתקה מחולקת לחמישה פרקים, ובכל פרק יש קרב נגד דרקון.
דרקונים כמו מים.
כן, ויש אפילו איזה קטע בפרק האחרון, שמגיעים לאיזשהו מקום שיש בו את המאורה של כל הדרקונים. ואז יש שם רק דרקון אחד, הדרקון שנשאר. אלא אם לא הרגתם את כל הדרקונים הקודמים, ואז כולם שם. זה יכול להגיע לקרב נגד חמישה דרקונים בו זמנית. אני לא חושב שזה מגניב, אני לא אוהב את הזילות בדרקונים של מבוכים ודרקונים, אבל גם אם אתם חושבים שקרב נגד דרקון זה מגניב, וכאילו גלגל קוביות עד שהדרקון מת, עדיין חמישה דרקונים ביחד זה קצת מוגזם, אבל בסדר. אז בעיה אחת שיש לי עם ההרפתקה הזאת היא באמת עניין העלייה בדרגות, שהוא קצת לא מתאים להרפתקה שבה יש איזשהו אויב קבוע. זאת אומרת, זה קמפיין שהוא כולו נגד גובלינים. אם זה היה קמפיין שבהתחלה זה גובלינים, ואחר כך אורקים, ואחר כך ענקים, ואחר כך...
דרקון.
לא יודע.
אחד.
כן, אז זה הגיוני לעלות בדרגות. מעבר לזה, יש באמת כל מיני פערי מידע בעייתיים בהרפתקה. נגיד, הדמויות מוצאות איפשהו איזשהו חפץ שבאמת מאוד לא סביר שיהיה שם. ויש לזה הסבר מאוד הגיוני למה החפץ שלא סביר שיהיה שם נמצא שם, אבל לא הצלחתי למצוא דרך לגרום להסבר הזה להגיע לשחקנים. שוב, זה יצר בעיות במשחק, כי אז הם גם נראה להם לא אמין, והם גם, הם ידעו מה מצופה מהם לעשות, אבל הם לא ידעו...
אבל לא הבינו למה זה הגיוני.
הם לא הצליחו לגשר על הפער בין מה שהשחקנים מבינים שמצופה מהם לעשות, ובין לגרום לדמויות לעשות את הדבר הזה. כאילו, מעבר לבעיה של פערי המידע, זאת גם בעיה של, שוב, הרפתקה שהיא יחסית, לא, היא מאוד מוסללת. אז דברים שהייתי משנה בעצם בשביל הרפתקה הזאת, זה קודם כל עובר לשיטה שהיא שטוחה יחסית, איזשהו נוסעות על הפיד, או הארצות האסורות, שיטות שאני מאוד אוהב בתקופה האחרונה, שהדמויות מתחזקות, אבל הן מתחזקות, יש להן את סי הכוח שלהן כבר בהתחלה, והן יותר מתרחבות מאשר, אמנם בנוסעות על הפיד הכוחות עולים, אבל זה... זה קטן יחסית, זה לא מבוכים ודרקונים שההבדל בין דמות בדרגה 1 ודמות בדרגה 10 הוא בלתי נתפס. אז אלה שיטות שמרגישות לי הרבה יותר נכונות להרפתקה שמתמקדת בגובלינים. ובאותה הזדמנות גם הייתי מוחק בערך 20 מהדרקונים או משהו כזה, כי למה לגובלינים יש כל כך הרבה דרקונים? וגם הייתי מנסה איכשהו להעביר יותר דמויות מנחה לחזית, יש נגיד איזושהי דמות מנחה שנועדה ליצור איזשהו קשר בין הדמויות ובין הצבא הזה של הגובלינים, איזושהי מרגלת של הצבא הזה. שוב, היא הגיעה, הדמויות הסתובבו איתה קצת, ואז נטשו אותה, ולא קרה עם זה שום דבר. ולא היו עוד דמויות כאלה, לא היו הזדמנויות ליצור סיטואציות מעניינות, ומה שהכי היה חסר לי זה ש... לא הייתה התייחסות לאיך הצבא הזה של הגובלינים מגיב לפעילות של הדמויות, מעבר להם שולחים יותר ויותר כוחות, וקצת טקטיקה של גובלינים נגד דמויות בדרגות גבוהות. זאת אומרת, אוקיי, יש פה את האנשים האלה שעכשיו עשו לנו בלגן פה, ואז הם עשו לנו בלגן שם, ואז הם עשו לנו בלגן במקום שלישי, וכלום, אין שום מקום שבו כתוב... בגלל זה עכשיו הולכים לרדוף אחריהם, עכשיו הולכים לנסות לצוד אותם, עכשיו הולכים לנקום בהם באיזושהי צורה. לא, פשוט הדמויות עושות את הדבר שלהן, הצבא עושה את הדבר שלו, ומי שיצליח להשיג יותר יעדים בדרך הוא זה שינצח בסוף. והנקודה האחרונה שהציקה לי, היא שיש איזשהו זמן מוגבל. זאת אומרת, מרגע שהגובלינים מתחילים לאסוף את הצבא שלהם עד ש... הם פותחים את השער שדרכו הם יביאו צבא של שדים בשביל לכבוש את העמק, כי הם לא מצליחים לעשות את זה עם הצבא הקטן שלהם, עוברים בערך חודשיים או משהו כזה, והחודשיים האלה מגיעים מדרגה 4 לדרגה 12. אבל כאילו מצד אחד לשחקנים הייתה תחושה של דחיפות, אבל לא היה להם ברור בשום צורה מה המצב כרגע. הם מסתובבים בעצמם איפשהו בעמק, הם לא בקשר עם האנשים בעיר שאולי יודעים יותר מה קורה, הם לא יודעים איפה הצבא של הגובלינים נמצא עכשיו, לאן הוא הולך, מה הוא רוצה לעשות.
לא היה דומסדי קלוק גדול כזה.
אז הם כן היו, הם כן ניסו ללחוץ קדימה, אבל לפעמים הם אפילו ניסו ללחוץ יותר מדי, והיה זמן להכניס עלילות צדדיות, אם הם היו... מודעים לזה שהם לא בלחץ זמן הנוראי שהם חשבו שהם נמצאים בו, וגם איכשהו לתת להם דרך לראות את התמונה הגדולה, ולא רק את המקומות הקטנים שבהם הם נמצאים, אולי, זאת אומרת, לעשות את הקמפיין עם הדמויות, אבל בנוסף לעשות איזשהו משחק כמו קינגדום או משהו כזה, שבו הם משחקים את המנהיגים של ההתנגדות, לא של ההתנגדות, של הצבא שאמור להתמודד עם הגובלינים, ומקבלים ידיעות ממרגלים ותצפיתנים ודברים כאלה, ויודעים בעצם מה קורה, ואולי גם מעבירים ככה הוראות לדמויות המרכזיות שלהם, ויותר מעצבים את הקמפיין במקום עוקבים אחרי הסדר שהכותבים הציעו.
אולי לעשות איזה משהו כזה בין פרק לפרק.
באופן כללי, יש את, אני חושב שזה במשחקים של בן מילטון, יש את משחק עשיות זה יכול להיות למשל גם משהו כזה, למרות שהם...
קווין קרופורד.
קווין קרופורד, היי, כן, אני רגיל לדבר על בן מילטון. אבל אולי לא זה, כי בעצם מדובר פה על ניהול של סיעה אחת, כנראה.
כן. יפה. קצת בא לי לעשות את זה עכשיו, אני אגיד לכם את האמת.
נהדר.
דווקא ללכת ולקחת מזה רק מה שבא לי. אבל אני בטח לא אעשה את זה.
יש לי כל כך הרבה דברים שאני מתכנן להריץ, ואני עדיין רק שחקן. גנבו לי את כל הקבוצות.
גם אני רק שחקן.
אבל אתה שחקן במשחק בלי מנחה.
זה נכון.
מנחה.
גם. בלי מנחה או מנחה. מה אתם אומרים?
נתראות בינתיים.
מיצינו, נכון?
עד הפעם הבאה.
סיפרנו הכל על המשחקים האלה.
כן.
על המשחקים האלה, כן, אבל אנחנו בטח נעשה עוד פרקים כאלה בעתיד.
אז להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
כן, חלקנו סיפרנו ממש הרבה יותר מדי, ויהיה לי המון עבודה לקצוץ את זה.
היתרון הוא שאתה יכול פשוט להקליט את עצמך מחדש עם טיימר, ו...
זאת עבודה קשה, אני מבקש שאתם תיקחו אחריות, אני עורך את זה, אתם צריכים להשתיק אותי, זה חלוקת האחריות.
אתה העורך מאחורי הקלעים ואנחנו צריכים להיות העורכים בלייב.
בדיוק.
להגיד,
די, דיברת מספיק.
אנחנו עומדים לך עם טיימר?
בדיוק.